הפרק התשיעי של קור ההיתוך יוצא לדרך, והיום יש לי את הכבוד והזכות לארח כאן באולפן את גיבור ישראל אביגדור קהלני. שלום לך.
שלום, שלום.
לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להזמין את המאזינים שלנו לדרג אותנו באפליקציות של הפודקאסטים, לשתף את הפרק הזה שבטח יהיה מרתק מאוד, והכי חשוב, להצטרף אלינו, לעשות מנוי ולתמוך בפודקאסט הזה. האורח שלנו היום, אביגדור קהלני, אתה זכית לאורך השנים בשלושה איתורים, איתור המופת, איתור הגבורה וגם באיתור הנשיא. אלה לא הדברים היחידים שלך, אתה הפכת לאגדה עוד בחייך. ואני רוצה להתחיל ולדבר קצת עליך בתקופה הזאת, תקופה של מלחמה. איך אתה חווה את התקופה הזאת?
אנחנו נמצאים עכשיו ימים קשים מאוד של מלחמה מהשבעה באוקטובר ברצועת עזה, וגם כמובן יש מלחמה שמתפתחת באזור לבנון. אני חושב שהקדוש ברוך הוא, לא בגלל שאני יושב איתך ואתה עם כיפה, אבל אני אדם מאמין, שהוא החליט לתת לנו פצצת אטום בפרצוף, כדי להחזיר אותנו, כי היינו עם שבתהליכי התאבדות, לפי דעתי, התפרקות, ואז הוא החזיר אותנו לשפיות, אולי אם אנחנו נצליח לצאת מזה בצורה נכונה. אני לא עובר את התקופה הזו בקלות, כואב לי מאוד. אני הולך הרבה מאוד ללוויות, אני מסתובב הרבה מאוד בבתי חולים, אני נקרא לשם. אני יושב ראש עמותת חטיבה 7, ואני מתעסק בנופלים שלה, וגם גדוד 77 שאני הייתי שייך אליהם. כמו אנחנו עוברים תקופה, אני לא נבדל מעם ישראל, אנחנו עוברים תקופה קשה מאוד. כולנו נמצאים במצב רוח לאומי גרוע, ואני מקווה שנצא מזה. ואני גם לא יודע באיזה צורה, אבל לא, אני לא פסימיסט, אנחנו ננצח, אין לי שום ספק. אבל לפי דעתי גם צריכה להיות, לא, הלבנונים מובילים אותנו שאנחנו נסיים את המלחמה שם, לפי דעתי.
אני רוצה באמת שבשעה הקרובה ניגע בכל הנושא הזה, בכל המלחמה בשביעי לאוקטובר, ומה שקורה אחרי זה. אבל קודם לכן, אתה אחד הסמלים הגדולים של מלחמת יום הכיפורים. השנה אנחנו ציינו 50 שנה ליום הכיפורים. ואתה לאורך השנים תמיד נשאלת, אני מתאר לעצמי, ואני חושב שגם שמעתי ברעיונות, האם אתה חושב שמלחמת יום הכיפורים יכולה לחזור על עצמה שוב? מה הייתה התשובה שלך?
מלחמת יום הכיפורים יכולה לחזור על עצמה, כי בסופו של דבר זו החלטה של אנשים. אתה יכול לעשות כל מיני סימנים שמראים על התקרבות למלחמה, במה שנקרא אורות אדומים. ובאורות אדומים, אז אתה עושה פעולה כנגד פעולה שאתה רואה לצד שני, מה זה גיוס מילואים, מה זה זזת טנקים, מה זה זזת מטוסים, הנעת זה. היום השאלה הזו כבר הפכה להיות מיותרת.
כן, כן, לא, אני שואל על לפני השביעי לאוקטובר, האם חשבת שהשביעי לאוקטובר בעצם...
אני חשבתי, אני תמיד ידעתי שכל הסימנים אמורים למלחמה אמורים להזיק אותנו קודם לכן. אבל תמיד בסוף נתתי סוגריים ואמרתי, תלוי בהחלטה של אנשים, כי בסוף זה לא מכונה שאופלת אוטומטית. כלומר, אם יהיו כל הסימנים וידלקו כל המנורות האדומות ואנחנו לא נעשה פעולה, בסוף זה החלטה של אנשים. אם המנהיגות תבוא ולא תקבל את ההחלטות הנכונות ברגע האמת, אז אפשר לחזור למצב. קשה שלא להשוות אדם מן הצד בין יום כיפורים למלחמה הזו, אבל לפי דעתי, אם אתה בודק לעומק, במלחמת יום הכיפורים לחמנו נגד צבא, ניצחנו בגדול, אבל המלחמה היום זה רגע של בושה לעם ישראל, ולא בגלל שלא הזקנו את המילואים בזמן, ולא ראינו את כל סימני ההתראה, אלא זה בושה לעם ישראל שהגענו למצב הזה, שבו מדינה שאמורה להגן על אזרחיה, פשטה את הרגל.
ומה מוביל אותנו לשם לרגע הזה?
אתה מכיר טוב ממני את המשפט וישמן ישורון ויבעת. אנחנו, זה מגיע למצב שעברנו שנה קשה מאוד, שנה של התפלגות של העם, שנה של שנאה עצמית, שנה שבו קבוצות גדולות של סרבנים אמרו, אנחנו נסרב ולא נבוא, והשסע הגדול שנמצא כאן בעם ישראל. נדמה לי שזה משפיע על מקבלי ההחלטות, וכל הסימנים האדומים שהיו לנו, הם נרשמו, בסוף אמרו משפט שראש הממשלה השתמש בו, שחמאס מורתע, ואם הוא יקבל מקומות עבודה, ואם הוא יקבל כסף מקטר, כל הדברים האלה יפתרו לנו את הבעיות, ואנחנו מרחיקים את האימות בינינו לבינם. עובדה שזו הייתה טעות חמורה ביותר, ולא רק טעות, אלא כל הקונספציה, כל התפיסה, של להכניס שם שם כסף שבנתה מנהרות למטה, כל התפיסה של בוא ניתן להם עוד עובדים להיכנס למדינת ישראל, אולי הם יהפכו להיות חובבי ציון, כל התפיסה הזו הייתה תפיסה עקומה, והדבר החמור ביותר מכל הדברים זה הצבא, שהוא היה בפשיטת רגל.
אז עוד רגע ניגע בצבא, אבל אני רוצה כן להתעכב רגע על הקונספציה, כי בסוף מסתבר במבט לאחור, שכל השנים האחרונות כולנו היינו בעיוורון מוחלט. באמת שחשבנו שהכסף הזה ירגיע אותם, ושיכניסו פועלים, אז יהיה בסדר, זה יגרום להם לרצות כמה שיותר עודנה וכמה שיותר שקט. מאיפה בעצם הגיעה התפיסה הזאת שלנו? כי בסוף כמעט כל מערכת הביטחון בישראל וגם הפוליטיקאים, כמעט כולם, די האמינו בדבר הזה, אם זה בהסכמה שבשתיקה או בפעולה אקטיבית.
תראה, פוליטיקאי שיושב בממשלה, ואני ישבתי שם, לא יצא יום אחד ויחריז על מלחמה. זה כמו שראינו אותה בלבנון, איך החיזבאללה מזדחל ועומד על הגדר, בניגוד לכל הסיכומים שהיו, ולא יצאו למלחמה, ולא נתנו להם בראש ברגע שהם עברו את הקו. כלומר, מנסים, אם היית יושב בממשלה, היית מבין גם שלפעמים פוליטיקאי חושב איך אני אבחר לפעם הבאה, יותר חשוב בביטחון עם ישראל. אני אומר מילים קשות מאוד, זה לא, זה מה זה, זה בדיוק מה שחושבים, איך אני אבחר, אז אני לא רוצה להרגיז את העם, אני לא רוצה כרגע להוציא כסף, אני לא רוצה לגייס מילואים, אני לא רוצה לצאת למלחמה out of the blue, כשלא ברור, אבל כי... כל הדברים האלה הם לא גלויים בהם בזה, אבל אני כפוליטיקאי או מישהו שיושב בממשלה או שר ביטחון, הוא חייב להדליק את כל הנורות האדומות מבחינה הזאת. אז יש פה איזו תחושה של, שנובעת גם מחוסר הבנה של המנטליות הערבית. זה בשם מתנהגים, מדברים איתם יידיש. כשמדברים יידיש, אז הם עונים בערבית, ובערבית זה שפה שונה. זה מנטליות, שהוא אומר לך משהו מסוים, והוא מתכוון לדבר אחר. כלומר, הוא היום נשך את היד שמגישה לו את האוכל, ומסדרת לו, ונותנת לו אפשרות לקבל את הכסף, הוא נשך את הידיים שנותנות לו פלאפונים, מים, כלכלה, הכל עבר דרכנו, הוא נשך את היד, בכלל בלי למצמץ. ולא רק שהוא, נגיד היה יוצא להתקפה נגד נתניהו, הוא... פגע בליבה של מדינת ישראל, ואנחנו באשמתנו נתנו לו לעשות את הדבר הזה. אז איך מונעים את זה? צריך לקחת מנהיגים, שמנהיגים שיש להם חזון, אומץ, קבלת החלטות, ולא תמיד מקבלים החלטות שהעם רוצה בהם. אבל המנהיג צריך לראות לאן הוא מוביל את העם הזה. כרגע כל המנהיגות נכשלה.
אז דיברנו על המנהיגות הפוליטית והמדינית, כשאנחנו מדברים על מערכת הביטחון, על הצבא, על השבק, גם שם מסתבר שבכל השדרה יש משהו מקולקל.
כן, שמה, האם שבק לא מסוגל לספק מידע שאומר בצורה ברורה שזה הולך לקרות? הוא אחראי על הרצועה. מה, הרצועה זה לא מקום סגור שאנחנו לא יודעים על הדבר הזה. הם לקחו ועשו פרשנות. זה בדיוק כמו שקרה ביום כיפור דרך אגב. האויב עמד על הגדר, הכין כל הציוד לפריצה, ואז אנחנו אמרנו, מה פתאום, הוא לא מרגיש טוב, ראיתי אותו אתמול בקופת חולים, אין לו כסף, הוא לא מדבר עם הרוסים, כל מיני שטויות באמת סגמניות. כלומר, אתה רואה את העובדות, כל העובדות ראינו, רק הפרשנות היא פרשנות שבאה לכולה, כי היא נוח לי כרגע לפרש את זה לכולה, ואם אני אבוא לחומרה, אז יגידו לי שאני מטורף, אני זה וזה, כי אני הולך לדרוש דבר ש... שקט עכשיו בעם, אז מה פתאום אני מחמם את כל ה... אין מה לעשות, מנהיגות נבחנת ביכולת לקבל החלטות, לא תמיד מה שהעם חושב שברגע זה נכון, אלא מנהיגות צריכה לראות לאן היא מובילה את העם מבחינתנו, ולא תמיד צריך להיות פופולרי, אבל אם אתה רוצה רק להיות פופולרי, ולא לקבל את ההחלטות ארוכות טווח, מה שנקרא, ובאין חזון ייפרע עם, זה כתוב, נכון? בישעיהו אני חושב.
אתה חושב שבעצם ישראל הייתה צריכה ליזום מלחמה עוד לפני השביעי לאוקטובר כדי להסיר את האיום הזה?
בוא נאמר שאפילו אם לא רוצים ליזום מלחמה, היא הייתה צריכה להיערך למלחמה. כלומר, השבעה בחודש מראה על הוצאה לחופש, כמות טנקים לא מספיקה שם, מכשול או שזה, אין הגנה לתצפיתניות, אין, כל מיני דברים כאלה ש, שרואים את ה... יכולת שלהם להיכנס פה עם טויוטות, הם כבשו את המדינה בטויוטות, זה שיש לנו את המודיעין הכי טוב בעולם, אתה יודע בבית מסוים אם הוא יושב במקלחת או בשירותים או בסלון ולשם אתה מכניס את הטיל שלך, אבל בסוף בנו גדר 50 מטר מתחת לאדמה, אבל בסוף פרצו אותם מלמעלה.
אז איך אתה מסביר את הפער הזה באמת בין היכולות?
הפער הוא זה להתכונן למלחמה הקודמת ולא למלחמה הבאה, זה הפער. הפער זה בתחושה שאנחנו חזקים כל יכולים, אנחנו נמגר. אבל אני מאשים את ה... אנחנו לא עוסקים כרגע בהשמות כך שכל הדברים ייבדקו בעתיד, כי אני גם לא רוצה להרפות את רוח צהל, אבל אני בהחלט מאשים שאנחנו לא... שמע, אתה נועל את הדלת של הבית שלך כל לילה? למה?
כדי שלא יקרה אסור.
אבל אין לך מודיעין שיוכל לפרוט לך בבית. אתה נועל את הבית. אתה עושה סוגר דלתות, סוגר חלונות וכן הלאה. אז זה משנה כרגע אם המודיעין קשה לו וכל זה. אני כמפקד בשטח מכין לעצמי יכולת לתגובה כזו, לתגובה אחרת, כוח שהוא מתמרן, כוח שעולה לעמדות, כוח... מכין את עצמי לדבר הזה. אני לא... אז בסדר, המודיעין, נגיד, לא סיפק את המידע בדיוק של היום ושל השעה. אבל מצד שני, אני רואה את ה... אני רואה כל יום איך הם מתאמנים, אז אני צריך לכן לעצמי הגנה. אז כיתות כוננות צריכות להיות נשק ארוך, ליד כיתות הכוננות צריך להיות טנקים שמסוגלים לתת תשובה. לא חשבנו שהוא רק שני יישובים. מה זה הדבר הזה שטויות במצד מיניות?
יכול להיות, אגב, שבהיבט הזה, אם אנחנו משווים ליום כיפור, דווקא, אמנם המודיעין קשל, קשל בעיקר בניתוח של הנתונים שהגיעו אליו, אבל הצבא כצבא כן ידע להתכונן, כן היה יחסית מוכן להתקפה.
הוא לא מוכן, מה פתאום?
לא, אני מדבר על אז, במלחמת יום כיפור.
מלחמת יום כיפור, אותה היה המרכזית, זה היה גייס מילואים. 80% מהצבא זה היה מילואים. ואם אתה לא מגייס את המילואים, אתה מסדיר לא יכול לבלום את המילואים. ואז שם, ברגע שהתגייסו המילואים, זה לקח זמן, לקח 21 יום, זה לא זה דבר שהוא פשוט. וכך, את כמות ההרוגים שהייתה לנו מול השוואה של ההרוגים היום, 2,656 הרוגים, 7,000 פצועים קשה. תסתכל מה קרה לנו פה ביום אחד. אז זה מלחמת יום הכיפורים, זה היה גיוס המילואים. אבל עכשיו זה משהו אחר, המלחמה הזו היא משהו אחר. כלומר, אם אני עכשיו מפקד בשטח, ואני מכין את עצמי למלחמה, ואני יודע מה קורה בצד שני, אתה יודע שמתאמנים על מודלים, ואני רואה שהם עושים, מכינים אופנועים, ומכינים את כל הדברים לידנו. אז אני שואל את עצמי, האם יש לי כרגע יכולת לבלום אותם במידה, והם... ותמיד אני צריך להגיד לחומרה, מבחינה זאת, לא, ובאיזה. ואז אני אומר, רגע, אין לי כוח. אין לי כוח לעשות, לעמוד מול מצב כזה. ומה, לא חשבנו שיכול להיות שהם יפוטטו את כל אמצעי הראייה שלנו מלמעלה? לא חשבנו שהם יכולים להיכנס לנחל עוד ולשחוט את הילדות שלנו שם? לא חשבנו... כל מיני דברים כאלה. אתה צריך להכין תשובה לכל מצב אפשרי. ואתה זה, כך עובד צבא. מלמדים אותך, אתה עושה קו הגנה, ואתה אומר, מה זה כוחות התקפות נגד? מה הפתרון שלך במידה ויבואו מימין? מה הפתרון שלך ויבואו משמאל? מה הפתרון אם הם פוגעים לך מלמעלה, בכל האנטנות וכל הדברים? אתה חייב להכין את עצמך לדבר הזה, ונגיד שאתה לא יודע את העיתוי של היום, אבל אתה צריך לתת תשובה לכל המצבים שנותרו. תשמע, גם כל האווירה כוללת, פעם מי שהיה מתקרב לגדר, היה מקבל כדור ברגל, ושלחנו אותם ללכת על קביים. עכשיו התחילו לנענע את הגדרות, אמרו, עד שלא מסכנים אותך, אתה לא רשאי לפתוח באש. מדינה מטורפת, מאיפה אנחנו הגענו למצב הזה? מה, הפעם היו כזה 300 מטר, היית עורר לו כדור ברגל. עכשיו הם נענעו את הגדרות, שמו את זה, והתחילו כל הדברים האלה שעשו לעשות, וצער לא מגיב. לא מגיב כי הם פוחדים מהיועצת המשפטית יותר מהאויב. תראה לאן הגענו. הולכים לשחוט אותך, ואתה כל מה מסתכל אם היועצת המשפטית מאשרת או לא. זה לא, אי אפשר בצורה כזו, אנחנו עם שמבקש לחיות כאן. אנחנו לא עם שאנחנו כרגע מתאבד, אין לנו מקום אחר. ואנחנו מתנהגים, מדברים ביידיש, בדיוק כמו שאמרת לך בתחילת הדברים שלי. מדברים ביידיש, זאת אומרת, מדברים בשפה אחרת עם האויבים שלנו. וכאן זה בעיה.
אתה חושב שאחרי השביעי באוקטובר הפקנו קצת לקחים?
תראה, שאלה מה נעשה, זה עוד פעם נקודה של החלטה של זה. אני מאוד מקווה, אני מאמין. תהיה פה מהפכה. מהפכה פוליטית. אני מקווה מאוד שהנוער הזה שלחם שם בעזה, ושאולי ילחם בלבנון, יקים לו תנועות כאלה שאני צריך להסתכל להם בעיניים. הם באו עם רקורד מתאים. צריך להפסיק עם הפוליטיקה שהם עסקנים גדלים פה ושם. צריך לקחת אנשים שלחמו, ואז יותר קל לי להצביע בשבילם. אני אומר, כאזרח, לא אני באופן אישי. אני מאמין שתהיה פה מהפכה צבאית. צריכו להכין תחמושת לעצמנו ולא להיות תלויים באמריקאים.
מהי מהפכה צבאית מבחינתך?
בבקשה?
מהי מהפכה צבאית מבחינתך?
מבחינתי, מהפכה צבאית, אחד, להגדיל את כמות הצבא. שניים זה יותר טנקים אם צריך, יותר תותחים אם צריך. מבחינה זאת, כל הגישה של הצבא, מבחינתנו, צריך לבדוק את עצמו. בתוכניות לא להשאיר פה למפקד אוגדה לקבל החלטות כאלו, צריך לעבות אותו. יש, בוא תיקח את כל התחמושת. אנחנו היום תלויים באמריקאים. מה, היה לנו מפעלים שמייצרים תחמושת לכל העולם. אז מה קרה? אז מישהו עשה שיקול כלכלי. מדינת ישראל צריכה מבחינה צבאית להיות עצמאית. אז זה אנחנו לא מייצרים F-35, אבל טנקים אנחנו מייצרים, מרכבות אנחנו, את הנמרים אנחנו מייצרים. אנחנו צריכים להיות לא תלויים בעולם מבחינת תחמושת. עכשיו אומרים שהתחמושת זה כל מאמריקה. אז לאן אנחנו מגיעים? זאת מהפכה צבאית. וגם כמובן כל הגישה של... של, של הגנה לקיומה של מדינת ישראל צריך להיות שונה. צריך לדעת, כמות המכשולים, מיקום התצפיתניות שלא ישבו על הגדר, כל מיני, יש המון דברים שאפשר להפיק בהם לקחים.
יש גם משהו שנוגע לדרג הפיקוד הבכיר, שהיה אחראי לשביעי לאוקטובר?
דרג הפיקוד הבכיר צריך לקבל, אני לא יודע מי יהיה שם, הוא צריך לקבל החלטות, הוא יעשה לו תרחישים, קשיים, קשים, ויצריך לתת פתרונות לתרחישים האלה. כמו שאנחנו אחרי מלחמת יום הכיפורים, הייתה פה מהפכה במדינה. כמות הטנקים, כמות התחיר, כמות המטרות, צורת הגיוס של המילואים, צורת הלחימה, כל הדברים האלה, הכל השתנה, ואנחנו לאט לאט בתהליך של זמן, הקטנו, וחזרנו לדברים. זה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא כל 50 שנה צריך לרדת, לתת לעם הזה פעם סתירה, פעם ביטה בפרצוף. זה מה שקיבלנו עכשיו, זה ביטה בפרצוף. אז זה... יש דברים שלא צריכים להשאיר לשיקול אנשים, שיקול דעת של אנשים. יש דברים שהם נעשים אוטומטית. אתה רואה 1, 2, 3, אתה צריך לפעול 4, 5, 6, נקודה. אתה לא צריך לזה, אי אפשר להשאיר את המדינה הזאת תלויה על אדם אחד שנרדה משמירה. או כל המערכת הצבאית, כל המערכת הפוליטית, אי אפשר. מה, אנחנו לא נהיה פה. אנשים לא מבינים מה אנחנו, יש לנו התמודדויות רשות. אבל לא נעזוב כאן, השנאה כלפינו תלך ותגבר, כל העולם שונא אותנו, האיראנים מכינים פצצות מכל הסוגים, ואנחנו פה ככה בסדר, על הקננטנים כאלה, יושבים במועדוני לילה וזה. האמת היא שגדור הטיק טוק הזה הפתיע אותי מאוד מאוד טובה, שאני רואה אותם איך מלחמים, הם עושים לי גאווה לאומית.
אתה יודע מה, בוא באמת נדבר עליהם, כי אומנם הצבא כמערכת לא היה מוכן לשביעי באוקטובר בשום פרמטר, אבל החיילים בשטח, גם בסדיר וגם במילואים, מוכחים את עצמם בגדול.
וואו, אני מצדיע להם. נחמתי בכל מלחמות ישראל, ואני מצדיע להם. אני מוכרח לומר שאני, קודם כל התגייסו, אלה שאמרו שיסרבו וזה, התגייסו 130%. לא היו סרבנים, כמו שהבטיחו לנו כל השנה האחרונה, שיהיו סרבנים. אותי זה רתיח מבחינתי, מה פתאום סרבנים, אני מישהו זכות בכלל. אתה רוצה להחליף שלטון, תקח, לך לבחירות, תחליף שלטון. והם הוכיחו שהם, הם הפנימו, כשהם יצאו למלחמה, ביקשתי מהם לקחת 3 תמונות. אני ביקשתי. לא יודע אם זה הגיע לכולם, אבל... אז ביקשתי תמונה אחת שיקחו של הבית. שיזכרו למען מה הם נלחמים. תמונה שנייה שיקחו דגל ישראל איתם. שיזכרו שכל המדינה עומדת מאחוריהם. ותמונה שלישית, אולי מכפר עזה, מבארי, שידעו גם למה הם הולכים ללחם מבחינה הזאת. ומבחינה הזאת הם הרחיקו את עצמם. תשמע, מלחמה מורכבת. זה לא הייתה אפילו בברלין מלחמה שכזו. אנחנו מלחמת ששת הימים גמרנו שהם כולם רצים ממני. אני הייתי שם, אני לחמתי בעזה בח'אן יונס, הייתי טנק ראשון. בח'אן יונס הייתי טנק ראשון ברפיח. כולם יצאו אחריי. וזה, אבל בשלב מסוים הם צריכים לברוח מאיתנו והסירו את הנעליים שלהם. עכשיו התמודדות שנה, הם נלחמים, נלחמים על חייהם, ואנחנו צריכים לעבור מבית לבית, ולזה, תראה את כמות התחמושת שהם אגרו, מה לא ידענו לדבר הזה? תראה את כמות המינרות שהם עשו, מבלת שאנחנו סיפקנו להם, של נשר. מה לא ידענו לדבר הזה? מה כמות כזו של מלט? מאיפה זה מגיע? הלא אין להם נמל, מה? לא הכניב, לא הבינו, עצמנו עיניים שכל התחמושת הזו נכנסת מגימי מצרים. אמרו, אין, יש גדר למעלה, אבל היה מנהרות מלמטה. אז מה, לא ראינו את הדברים האלה? מה? הם התחמשו יותר מכל מעצמה אירופית, מבחינת היכולת שלהם. תראה מה הם עשו. והכל נובע משנאה, ומזה שהם רוצים אותך ואותי לזרוק מכאן.
וכל התקופה הזאת אנחנו עוצמים עיניים, הם מגיעים לממדים מפלצתיים. איך אתה חושב שאפשר יהיה לסיים את הדבר הזה?
קודם כל צריך לפוצץ את ראש הנחש. ראש הנחש נמצא כנראה ברפיח עכשיו. דבר שני, למנוע מהקמת חמאס. חמאס זה רעיון, זה לא עניין של... הרעיון יישאר כנראה. הוא לא היה רעיון של הקמת צבא וחמאס כזה שמיועד להילחם נגד מדינת ישראל. הוא רעיון של טיפול באנשים. זה צריך להיות מצב שבו מישהו שולט על מה שנשאר שם. אז מי? אומרים עכשיו שהפתח יבוא לשם. אז מה? אחרי שנתיים שחטו את הפתח ויקימו את החמאס מחדש. מה? זה לא ברור, זה מה שקרה. הם עשו בורות במרכז העיר וקברו את כולם, כל החמאס, את כל הפתחים, בצורה כזו, והקימו שלטון. אז הבעיה היא שהנבט נמצא בתוך האדמה והוא יצמח. זה צריך ליצור מצב שם. מישהו ששולט שם לא מאפשר כניסה של נשק. מישהו ששולט שם מאפשר פריחה וסגשוג של המקום, שיהיה פריז של המזרח התיכון, שלא יהיה כדאי להתעסק איתנו, כי אחרת כל הפרנסה שלהם תיגמר. צריך לעשות מצב שבו הם לא תלויים בנו, שיהיו תלויים בעצמם או במצרים, אני לא יודע מה. יש הרבה מאוד פרמטרים שאפשר. אם אנחנו לא נחסל את ראש הנחש, כפי שלוחצים עלינו כרגע שלא, מה הועילו חכמים בתקנתם? אם אנחנו עכשיו לא נגיע לרפיח ולא נפרק שם את הדברים. מיד, תסתכל היום. גם מזון שמדינת ישראל מכניסה לשם, הם חוטפים את זה בלילות על ידי אנשי חמאס. והם מאכילים את עצמם ולא את האנשים, והם צועקים שהם רעבים ואין להם מה לאכול. זה גם כן טיפשות, היינו צריכים לקחת פיקוד על הדבר הזה. וכן, והם עושים את הדבר. אז כרגע, כפי שנראה בעניין, צריכים לעשות פה מהפכה שם, שהם מחזירים אותם לחיים, שלא יהיה כדאי להם בריאה ארוכת מחשיב, זה סטטוס קוו כזה, לפגוע בנו, כי אחרת נפגע בהם ונפרנק להם את כל מקורות הפנשה שלהם וצורת החיים שלהם. הם עוברים עכשיו טראומה קשה מאוד. צריך לעשות את זה, אבל אם החמאס יישאר שם, החמאס זה גוף שהוא קם בבוקר ומחפש איך להרוג יהודים.
בוא נחזור רגע ללבנון. כי שם, בניגוד לעזה, אנחנו כבר שנים יודעים על האיום שהולך וצומח. אולי יש דברים שאנחנו לא יודעים ואנחנו נופתע ביום פקודה. מה אתה חושב שצריך לעשות עכשיו עם לבנון? האם ישראל צריכה ליזום או לחכות?
אני חושב שמדינת ישראל כרגע צריכה להילחם נגד לבנון בעיתוי שטוב לה. והעיתוי שטוב לה זה לא בחורף. צריך להמתין עם העיתוי הזה, זה דעתי. דבר שני, טוב למדינת ישראל לא ללכת בשתי חזיתות. האם אפשר? אפשר, אבל לא צריך. אנחנו רואים שהחיזבאללה יורה עד קילומטר מסוימים וזה. הם עושים לנו בית ספר מבחינה הזאת, אבל אנחנו צריכים לבלוע את הרוק ולהמתין כרגע למועד הנוח שלנו. ביום שבו נחליט לצאת למלחמה, ולא תהיה ברירה, את 80 אלף אנשים צריך להחזיר לבתים שלהם. נסראללה לא יחזור מקו הגבול, לבד אם לא נעשה לו. אז, זאת אומרת, תהיה מלחמה, בוא, זה אחד ועוד אחד, לא צריך לעשות יותר מן הפרשנות, ולהיות מודיעין גדול ושטרטג גדול, לא. אחד ועוד אחד. 80 אלף נחזיר הביתה. הוא לא ייתן להחזיר אותם. אז ניתן למלחמה. רק הסגנון של מלחמה צריך להיות שונה. הסגנון של מלחמה צריך ללכת לשעה לבירות.
לא להסתפק בדרום לבנון.
מה פתאום? לשבור את בירות, להרוס את כל מערכת החשמל, ואת כל מערכת המים, ואת כל הקשרים, שמדינת לבנון, תדע שאנחנו לוחמים נגד מדינת לבנון. אנחנו לא לוחמים נגד הפירים האלה שהוא פתח לו שם והמינרות. זה לא מעניין. זה מעניין כדי לפגוע, זה בסדר. אבל מדינת לבנון צריכה לזעוק לעולם, עצרו אותם, את היהודים המשוגעים האלה, הם רוצים לנו את העיר. אין ברירה, למה אתם לא מונעים את החיזבאללה האלה מלירות לעם ישראל? ללא שום סיבה. לא גנבנו להם מטר, אנחנו לא נמצאים בשטח שלהם, אנחנו מחוץ לדברים. אין להם שום סיבה למלחמה נגד מדינת ישראל. הם מתגרים בנו. אז צריכים לדעת שלבנון תחטוף מכת אש חזקה, ואין נקמות אדוני מבחינתי, חד משמעית, ללכת ישר על בירות, ולהפיל שם את המגדלים, ולהראות להם את מערכת המים, ואת החשמל, ואז הם יתחילו לסבול, ולא, מה, בדרום לבנון נלחמים, אותנו זה לא מעניין, אנחנו נשבים בדיסקוטקים, מה פתאום?
מצד שני, גם בישראל אנחנו נספוג לא מעט.
אז מה? אז מה? מה, תשאיר את האנשים שמונים? מה אנחנו? נצמצם את המדינה? מחר זה יתחיל מקלקיליה, שתוציא את כל עמק חפר לתל אביב? אז מה? אנחנו נסבול, נגן על עצמנו, אבל אנחנו צריכים לעבור את החוויה הזו. מה זה זה נסבול? אתה לפעמים סובל טיפה כדי להישאר בחיים ולשמור על עצמך. אין מה לעשות. ההתמודדות הזאת תהיה. היא לא יכולה, אנחנו יכולים לדחות אותה כך או אחרת. בסדר, אם הם ייסוגו ל-1701, אז בסדר, אני לא מחרחר מלחמות. לוחמים לא מחרחרים מלחמות. אנחנו רוצים שלום. כי אנחנו איבדנו הרבה לוחמים, איבדנו משפחה, איבדנו כל הדברים האלה. אנחנו לא מחרחרים מלחמות, אבל אם אין ברירה, מה זה? במלחמת השחרור היו פה 600 אלף אנשים, אחוז אחד נהרג, 6,000. לא היה להם נשק לפתוח את הדרך לירושלים. הם עשו את הדברים, הם לא יאומנו. אנחנו היום מדינת הייטק, טוב, יש לנו כל מיני חכמים גם שלוקחים את הייטק לחול. הם רוצים להרוס את המדינה בפנים. גם כן אנשים שהחיים שלהם טובים מאוד. החיים שלהם מצוינים. אבל הם אומרים, לא, זה פוגע לי בהייטק. וזה מקום דווקא בימים האלה, להגיד, זאת המדינה שלי, זה הבית שלי. יש לנו גם כאלה שמתגאים שרכשו פספורט מפורטוגל. עכשיו יש גם נהירה לפולין. זה הורג אותי הדברים האלה. אלה שנוסעים לגרמניה בגלל שהמילקי יותר גדול שם. מה זה? זה מדינה שלחמנו עליה. כל הבתי הקברות האלה, עם הלוחמים האלה שאנחנו שוכבים שם, שנהרגו למען המדינה הזו, צריכים לצעוק והם צועקים. אבל מי צריך לצעוק? אנחנו צריכים לצעוק, מי שנמצא פה.
תגיד, וכשאנחנו רואים עכשיו את הלחץ הבינלאומי הולך ומתגבר, במיוחד מכיוון ארצות הברית, מנסים לעכב כניסה לרפיח, ועוד לחץ שמגיע מכל מיני כיוונים, בכל מיני נושאים, איך אתה חושב שהמדינה צריכה להתייחס לזה?
אני לא יכול להיות שארצות הברית תמנע ממנו להגיע לרפיח. לא יכול להיות. אין דבר כזה. אם יעמידו תנאי כזה, תנאי כזה, נעמוד בזה. אין דבר כזה. אין דבר כזה. אם המנהיגים שלנו לא יגמרו את המשימה, צריך להחליף אותם. אני לא, אני מציע לארצות הברית. אני אוהב אותם, נחמדים, הכל טוב, בסדר. אני מעריך מאוד מה שעושים. מה זאת אומרת? אנחנו מדברים פה, מה אנחנו מדברים מניו יורק? אנחנו מדברים פה על מדינה שלנו שלא נוכל לחיות כאן. אז מה, עוד פעם נשקים לוחמים שלנו שיהרגו? עוד פעם שיינסו את הבנות שלנו? עוד פעם שיחטפו את האזרחים שלנו? וזה יקרה. כי אנחנו אומרים, רגע, בסדר, אנחנו מתפשרים. אין דבר כזה. אנחנו כפסע מסגירת המעגל. אז מה? אז האמריקאים צריכים להבין את זה. הלא הם רוצים אותנו שנהיה ספינת המטוסים שלהם כאן במזרח התיכון. הם משלם אינטרסים שלהם, הם לא בגלל צבע העיניים שלהם, שלנו. לא, מה פתאום? הם צריכים אותנו כאן, אנחנו מדינה דמוקרטית, הם רוצים שיהיה להם פה אחיזה, בסדר, ככה עובד העולם. מה זה? אז, למה הם משקיעים באוקראינה כרגע? יש פה עולם בנוי מאינטרסים. אז לא יכול להיות מצב כזה. אנחנו לא יכולים לרשות לעצמנו. זה כאילו לזרוק אותנו לתוך בור. תסתדרו. בסדר, אם תסתדרו, אז אני אסתדר עוד לפני שזורקים אותי לבור.
בוא נדבר רגע על הסוגיה הכואבת והרגישה של החטופים שנמצאים עד עכשיו במנהרות של חמאס. הם בטח סובלים מאוד, הרבה מהם נאלצו גם לשלם בחייהם. איזה פתרון אתה רואה לסוגיה הזאת?
תראה, החטופים קוראים לנו את הנשמה. אנחנו בגדנו בהם. אנחנו הפקרנו אותם. לכן המלחמה הזו שונה מכל מלחמה אחרת. אנחנו הפקרנו אותם. אנחנו צריכים להתבייש במצב שהגענו. אבל מצד שני, הם אוכלים אותנו בגורגרת, כי אנחנו לא יכולים להמשיך. אני לא רואה מצב, שבו החמאס מעביר לנו את הדברים מלבי שאנחנו לוחצים בו. לא, אני לא רואה מצב כזה. אני גם רוצה לומר לך שאנחנו לא יודעים כמה הרוגים יש. ואנחנו גם לא, אין לנו תרשימות. תראה לאן הגענו. למצב שכבשנו את כל רצועת עזה, אפילו אין לנו שמות של חטופים. אנחנו, לא שאנחנו לא יודעים איפה הם, שזה ברור. אין רשימות, הם לא רוצים להעביר. אנחנו לא יודעים כמה חיים, כמה לא חיים. אז מה, בלי הלחץ שלנו אנחנו צריכים להיות תמימים? גם כשאתה רוצה לעשות את המפסקת אש, הם לא רוצים להביא לך פירות את הרשימה של החטופים. אז עד איזה רמה אנחנו יכולים להיות מושפלים? כואב לי על כל המשפחות, זה כואב, אני לא יכול להושיע אותם, אף אחד מאיתנו לא יכול. אני מאמין שהממשלה עושה את המקסימום. אבל אין לנו פתרון, שנם שם חולי רוח, שאנחנו לא יודעים אפילו איך לדבר איתם, באיפה הם מוצאים. והם ממשיכים להתעלל בעם ישראל, כי הם יודעים שזה כל כך חשוב לנו.
אתה מדבר על זה שכבשנו את רצועת עזה. אני רוצה לומר לך שבאמת הייתי שלשום בתוך הניונס, ליד מגדלי חמד, זה נקרא. ואתה רואה שם את ההתקדמות בחניונס, שהיא יחסית מאוד איטית, זה לוקח הרבה מאוד זמן. וגם בצפון רצועת עזה, כשגם שם הייתי לאחרונה, מקומות שכביכול נכבשו ותוארו, הם חוזרים אליהם. זאת אומרת, זו מלחמה שהיא לכאורה בלתי נגמרת. גם כשאתה כובש ומתאר ואתה חושב שכבר זהו, סימן תביא, זה אף פעם לא נגמר.
תראה, יש חוליות שהתרוצו בשטח, סביר להניח, והם גרים בבתים, אתה לא יכול לשים חייל בכל חדר. אז יחזרו פה ושם, זה לא איום קיומי על קיומם של המדינת ישראל, בתהליך הזמן נתארו אותם. אז זה דבר אחד. דבר שני, הבעיה היא שכרגע רפיח, ששם נמצאים כנראה גם החטופים, וגם המנהלים של המלחמה הזו נגדנו. אז אני, זה ייקח זמן. אם מישהו אין לו סבלנות, שילך לחנות, קבלים של סבלנות. אין מה לעשות. יש מצב שזה הולך לאט. אם אתה שואל אותי אם צריך לעשות מהר את הדברים, הייתי שולח בהתחלה לציר פילדלפי ביום הראשון. סוגר את הדברים האלה משם. היום כבר מאוחר לעשות דבר הזה. אז אם לזרז את החיילים שלנו על שמח הביטחון, הם לא רוצה אם שכולה אחת. מבחינה הזו שיעברו בית בית לאט לאט להגיעו. מבחינה שום אופן. אני לא הייתי מזרז את הצבא, אני נותן למפקדים לעשות את הדברים כפי שהם מבינים, כפי שהם למדו, וכפי שהם יודעים לעשות את זה, בזהירות המתבקשת, לא כל פעם נראה תמונות בעיתונים של עוד אנשים שנפלו.
איזה שלטון לדעתך צריך להיות בעזה, ביום שאחרי?
צריך להיות שלטון שמונע את המקום הזה להפוך להיות עוד פעם צרעת כלפינו.
מה זה אומר?
זה צריך להיות...
הרשות הפלסטינית באה בחשבון?
הרשות הפלסטינית, לפי דעתי, לא באה בחשבון, בגלל... באופן טבעי אומרים רשות הפלסטינית. אני מכיר, אני אבו מאזן, הייתי בבית, ערפאת, נפגשתי איתו פעמיים. אני מכיר.
מה אתה חושב עליהם, אגב?
אני חושב שערפאת היה אדם שמדבר איתך בשפה אחת ועושה דבר אחר. אבו מאזן, יש בו איזושהי כנות מסוימת, כפי שאני הספקתי להכיר אותו, אבל הוא חלש. הוא חלש מבחינת היכולות שלו לבצע דברים. תראה איך הם כבשו לו את רצועת עזה מבחינה זאת. למה שהם לא עשו את זה בפעם הבאה אותו דבר? זה לא שם. לכן השלטון לא יכול להיות במצב, יכול להיות שמי שדואג לחינוך ולביוב ולכל הדברים יהיה כוח הזה. אבל צריך להיות גם כוח אחר שהוא, יש לו אינטרס לאומי, בינלאומי, כדי לשמור על הכנסת נשק ובנייה של צבא וכל הדברים. אני לא אומר שאנחנו צריכים להיות שם, אבל כמו ששמים כוחות אום, הבעיה של האום לא פעם אחת מפתיע אותנו, אתה יודע מה, כבר לא מפתיע אותנו.
כמו שראינו באונרה.
כן, אונרה, ואחר כך תלך למה קורה ביוניפיל, ותראה, אבל האום ברמת הגולן דווקא עושה את העבודה בסדר, מבחינה זאת שיש לו שם ארבעה גדולים, ששומר על שומרים על המקום, כפי שצריך לעשות. אז צריך למצוא איזשהו הרכב כזה או אחר, שמדינות שאכפת להם, שהם כל הזמן צועקות שאנחנו פוגעים, אז שהם יבואו, וישימו כתף, ישימו שם שני גדודים מכל מקום. וזה, אין ברירה אחרת. אני אגיד לך, הכי טוב זה היה המצרים. הם יודעים גם לטפל בהם באיזה...
מצד שני גם ראינו שהמצרים די פישלו, או שלא פישלו, שהם עשו...
מה פישלו, עשו, מה פישלו. נתנו להם להיכנס. פישלים שהמצרים, שהחמאס נבנו, היו אנשים שרצו לברוח לכיוון מצרים. הם עמדו בגדר והירו בהם. ירו בהם. אז כלומר, השלטון מצרי יודע לטפל בדברים כמו שהוא יודע לטפל. ואז הוא, במסגרת הסכם השלום שלנו איתם, אז הם יודעים לרסן. עובדה שממצרים, לא, אין תיירות, אבל לפחות שקט. יש מישהו ששולט שם, יש בעל הבית.
אבל למה לדעתך המצרים אפשרו את ההתחמשות הזאת של חמאס?
היה נוח להם לעצום את העיניים.
למה? מה הם חשבו לעצמם?
הם לא רוצים, תראה, אדם הערבי יותר חזק מהסכם שלום בינך לביני או נייר שכתבנו עליו יחד. יש קודים שבעולם הזה, ואתה עצום עין, אתה אומר למוסטפה שעומד שם בשער, וואלה, אני בא עם הסעית היום בערב, לך לשירותים, רגע, אני אעבור. אנחנו לא יכולים לשלוט בדברים האלה. הקשר הערבי יותר חזק מכל הסכם שקיים בינינו. ולמה? אם תבדוק באום, הם לא אסור להם היה להכניס ולגרום לכך. אבל מה, אנחנו כולנו יודעים, כמה מסעיות טריילרים של תחמושת נכנסה לעזה. מאיפה זה נכנס? רק ממקום אחד, לא ממדינת ישראל, לא מהים. נכנס הכל במצרים. אז מה? בשלימה, סגרו את העיניים, אמרו, יאללה, שם אז יכול להיות שסיסי יבוא ויגיד לך, לא נתתי. אבל בשטח, אנשים עושים אחרת.
טוב, אני רוצה בשלב הזה של השיחה, שנדבר קצת עליך. כמו שפתחתי ואמרתי, אתה הפכת להגדה, יש שם רחובות על שמך, כיכרות. השם שלך ניסה בהערצה, ואני רוצה להבין ממך מה היה בית הגידול שלך.
כל מה אני לא מסכים, אגדה, לא אגדה, עזוב את זה. בית הגידול שלי, ההורים שלי הגיעו ב-1925 לארץ. אבא שלי היה בן שנה, גדלו בתל אביב, מחנה יוסף שם. ואמא שלי גדלה בכרם התימנים, היא גם כן הגיעה בת שנה. מסעדת צארום בתל אביב, זה הבית של סבתא של אמא שלי, שם היא גדלה. הבית גידול זה ההורים שלי, היה קשה להם לגדול כילדים. אמי בכיתה א' הוצאה מבית ספר לשטוף רצפות, אבא שלי בכיתה ג' כבר חילק מצרכים בתל אביב. הם ברחו לנסטיון, האבא שלי ברח לנסטיון ב-36 במורות, הוא היה ליד שכונת מנשיה, ירו אליהם, ולימים אני בני נולדתי בנסטיון, שזה מקום היה, השם הערבי זה וואדי חנין, עמק השושנים, ואני גדלתי שם, 10 מטר מאחורי הבית שלי, את השכונה הערבית, אבא שלי כל הילה ישן בחוץ עם הכלב שלנו כדי לשמור על הבית שלנו, הבית שלנו היה 2.5 מטר, המקלחת בחוץ, השירותים בחוץ, המטבח בחוץ.
למה בעצם כל הזמן חששתם שהם יפרצו אליכם?
הם היו 10 מטר מאחורינו, והם נוגעים בגדר שלנו, השירותים היו בחוץ, ליד הגדר שלהם. אם הלכת לשירותים בלילה, היית גיבור ישראל. זה היה המצב שהם היו יורים וכן הלאה. ושבן גוריון הכריז על קיומה של המדינה, אני הייתי בן 4. אני זוכר, יש לי זיכרון טוב, אני זוכר איך שהם ירו עלינו, והחבר'ה של אבי הצטערו עליהם, והם ברחו לעזה. זאת אומרת, אני גדלתי והייתי הולך כל בוקר לגן ילדים, 1.5 קילומטר לכל כיוון, לבד, בגיל 3, גן הילדים מצד שני של המושבה, ועובר דרך שוק הכרמל הערבי, באמצע נסיון. אז אתה מדמיין את הדבר הזה. אלה השורשים שלי. אבי לחם בגדוד החמישי של הפלמ"ח בפרוזדור ירושלים. אני למדתי בנסטיונה. המצב הכלכלי שלנו, יש לי משפחה נהדרת, אבל המצב הכלכלי שלנו היה על הקרשים. כשהיה צריך להגיע לבית ספר תיכון, לא היה לנו כסף לשלם על תיר, אז היו משלמים, לא כמו היום. מצאנו בית ספר ביפו, כשאני הייתי נוסע כל בוקר ליפו, מוקדם עוד בבוקר, ולמדנו 3 חודשים לאורט. ב3 חודשים עבדנו במסגריות, אני עבדתי במסגריה וכל מיני דברים. זהו, ושם, זה צורת הזה, אנחנו דתיים בלי כיפה, מה שנקרא. אבא שלי, אנחנו הולכים בבית כנסת כל הזמן. אבי בנה בית כנסת בנס ציונה, שנקרא תפארת אבנים, אחרי שהבן אח שלי נהרג. חצי מהבית כנסת זה תרומות שאבא שלי תרם שם וכן הלאה. הוא ניהל את הבית כנסת בפועל, אבל לא בדברי לחוקק חוקים ולפרש את ההלכה. אבל בפועל לא היו מכניסים מסמר בקיר בלי אישור שלו, והוא היה מאוד פדנט כזה. הוא היה הלך בלי כיפה. אמרו לו, מה...
עם כיפה שקופה.
כן. וכך הוא החליט שם. הוא אומר, לא צריך את זה כדי שאני... בנושא ההלכה וכל זה יחליט הרב. הוא ניהל ככה את הבית כנסת, כלומר, גדלנו בעצם, פעלנו כל החיים וכן הלאה. זהו, זה המצב. ואז בכלל מצאתי את עצמי מתגייס לחיל אוויר, אבל הם גילו דבר שהסתרתי, כי אני חרש באוזן, ואז נדפתי לצרכנים, ואז הם גילו שיש לי פלטפוס קשה מאוד, יש רגש תוחה. בסוף זרקו אותי לחיל השריון, לא רציתי לחיל השריון, ובעקבותיי הלכו 2 אחיי, ילדיי, הבת שלי, יש לי 2 בנים מפקדי טנקים, הבת שלי נחדש להשתחרר עכשיו מהשריון.
אתה הפכת גם במרוצת השנים לאחד מסמלי השריון.
כן, לא יודע, אולי כן, אולי לא.
שאגב, כן, צריך גם לגעת בזה, בהערת סוגריים. אנחנו חשבנו בשנים האחרונות, הייתה מחשבה כזאת שחיל השריון כבר הרבה פחות רלוונטי.
אני לא ראיתי את הדבר הזה. כך, תראה, אם אתה היית רמטכ"ל עכשיו, והיית פותח בבוקר את העיניים, ויש סכנה של מלחמה, אז היית שואל, כמה טנקים יש לי עכשיו בלבנון? כמה טנקים יש לי בסוריה? כמה טנקים יש לי? כלומר, היית דבר ראשון שואל, הטנקים שיושבים על הגדר.
אבל אתה הכרת את הדיבור הזה.
אני הכרתי את הדיבור הזה. קראנו בתהליך של אנשים... מחיל הרגלים תפסו פיקוד על הצבא, והם פחות העריכו, הם עסקו בבטש. ושהיה צריך לקצץ, זה נורא קל לקצץ טנק, שהוא עולה כל כך יקר, אז אתה מקצץ כמה טנקים וכן הלאה. ואז זה נפגע, חיל השריון נפגע. גם הייתה מפקדה פעם שהאלוף עמד בראשה, כמו דוד אלעזר, טליק, אנשים, ואף אחד לא יכול לקופף אותם. ולאט לאט הם הפכו את זה למין חייל, כמו... חיל קשר, כמו הנדסה, כמו זה, אני לא מזלזל באף אחד אחר. וזה פחות כוח היה, והטנקים, כמות הטנקים נפגעה. אין מה לעשות, הטנק הוא כלי חזק, כלי שמסוגל להגן על המדינה. מי שניצח במלחמת יום הכיפורים, חד משמעית, זה הטנקים, יכולים להגיד לך מה שרוצים. הטנקים ניצחו, והטנקיסטים ניצחו. עובדה, תתקל כמה הרוגים הטנקיסטים וכמה פצועים וכמה דבר. וכן הלאה.
אז בוא נחזור רגע לשירות הצבאי שלך. התגייסת, עברת תלאות, רצית להגיע לחיל האוויר, בסוף מצאת את עצמך בשריון. כמה זמן מאז שאתה מתגייס, אתה כבר נלחם?
יש פרק אחד שהוא טבוע עמוק עמוק בתוכי, אני לא עליתי על טנק, הייתי ניתוח אפנדצית, אבל שלחו אותי לקרוא ספקדי טנקים בלחץ המפקדים שלי, אבל לא עליתי על טנק.
למה אחר. בעצם?
כי אמרו, הוא היה חניך מצטיין בפטירונות, הוא היה חניך מצטיין מקצועות, ואז הלכתי לבית חולים, ישבתי חודש בית חולים עם האפנדצית וחודש בבית, כשבאתי אז כולם גמרו את האימונים בטנקים, רק היחידי שלו עלה על טנק בחיים שלו, זה אני, כטנקיסט. המפקדים שלי החליטו לשלוח אותי לקורס מפקדי טנקים, למרות שלא הייתי. ואז גמרתי חניך מצטיין. וקיבלתי דרגה וסמל, כולם רבתי בזה, ואז הלכתי לקורס קצינים. זה פרק שאני לא יכול להתעלם ממנו. הלכתי לקורס קצינים, לבעד אחד, והודחתי. אני הודחתי.
מאיזו סיבה?
וזהו, ללא כושר פיקוד ומנהיגות, לא יכול להיות קצין בצה"ל.
וואו.
זה הודחתי. חזרתי לדרגת סמל וכן הלאה.
איך הרגשת באותה תקופה?
או היום בנורא. אני אומר, הרגשתי שאני...
שנעשה לך עוול?
חד משמעית. איך פתאום תוך חודש, קיבלתי בקורס מפקדי טנקים ציון 100 במנהיגות, חניך מציין, סמל, כולם קיבלו רבטים, ואני פתאום נזרק על חוסר פיקוד במנהיגות.
אתה שקלת להתייאש?
בבקשה?
חשבת להתייאש באותו רגע?
אני... לא יכולתי להניע את זה. קרה פה משהו, בגלל שהייתי חניך מצטיין. והדיחו 7 אנשים מתוך 13 של השריון, אז דדו קרא לרעיונות, ובין היתר גם אני הגעתי לרעיון, והוא זכר אותי שאני עמדתי בטקס חודש קודם, שהוא נתן לי דרגת סמל וכן הלאה. הוא עשה דבר שלא קרה בעולם, הוא פנה לרבין שהיה אמור להיות רמטכ"ל, והוא דרש אחרי המון ויכוחים ביניהם, שישלחו אותי, לבית ספר, לקורס קציני שריון. זאת אומרת, החטיבה העליונה בלי שעשיתי חטיבת ביניים. היה ויכוח קשה מאוד, כי זה נדיר, זה לא קרה בצהל אף פעם, ורבין אמר, איך אני אעשה דבר כזה, כל הצבא יתנפל עליי וכן.
זאת אומרת, דדו מאוד האמין בך כבר בשלב הזה.
כן. ואז רבין אישר. והוא אמר, אם כל הצבא יתנפל עליו, מה, שיחזור לבעד אחד, וכל זה אמרתי, לא אחזור. ואז זאת אומרת, לא אני הייתי האקטיבי, כי אני הבנתי שאני מודח, וזהו. ואז שלחו אותי לקורס קציני שריון. וסיימתי בציון הכי גבוה. אבל לא יכולתי לקבל דרגה. אז הייתי 9 חודשים...
קצין בלי דרגה.
עם דרגת טוראי. כי הם רצו לתת לי דרגה שנקראת ממק, ולא הייתי מוכן, זה דרגה משפילה כזו. זה משהו יותר גרוע ממקק. אז אחרי 9 חודשים הצבא נשבר. ופה אתה רואה שכן נלחמתי, כמובן שאם אתה מסכם את חיי, נאמר, וזה, תסכן. גמרתי לכתוב את הספר השישי שלי, שהוא נקרא מנהיגות, שכבר נמצא למעלה 25,000 עותקים, הספר האחרון שלי, מתוך 6. ושני הצלשים שאתה ציינת אותם, אני לא ציינתי אותם, כתוב בשורה הראשונה, עקב כושר פיקוד ומנהיגות. כלומר...
אני מנסה לחשוב מה חשב לעצמו אותו קצין, או מי שזה היה שהדיח אותך וכתב עליך שחסר לך...
שמע, אז היו מתפארים כמה הם מדיחים ולא כמה הם מכשירים. ובשלב מסוים התחלתי להאמין בעצמי יותר, זאת אומרת, אני לא באתי בבית שאמא שלי אמרה לי, אתה הולך להיות עורך דין, פרופסור, מרצה באוניברסיטה או מהנדס, לא פתאום.
מה היו החלומות?
היא הייתה החלום של אמא שלי שאני אעלה בתורה ביום שבת ושאני מעשה בלי שגיאות. זה חלום. ושלחו אותי להיות מסגר, זה לא... אין לי טענה לזה, זה מה מיכולות היה וזה מה שהיה אפשר, וגם צריך להבין. שהם באו בפערים גדולים מאוד למדינה מתקדמת, והם יצר פער בין הדברים.
אתה טיפסת כל הדרך ציפיות, בעצם מאפס, התחלת את כל הדרך מאפס.
כן, מרמת הציפיות ממני, הייתה רמת ציפיות נמוכה. היא לא, ועכשיו זה גם מקרין לך, זה לא, רמת ציפיות ממך להיות רופא או מהנדס או דברים כאלה, ואז אתה צריך להגשים את החלום של ההורים. פה רמת הציפיות, תעשה את הדבר מה שאתה יכול.
אבל אתה באופן אישי חלמת להגיע למשהו?
לא, אני בפעם ראשונה כשגיליתי את עצמי, גיליתי בצבא.
מתי בצבא?
בצבא, בשלב שהלכתי לקרוץ מפקדי טנקים, וזה פתאום, גם כשנהייתי חייל, תמיד ידעתי שהקיבוצניקים האלה, וזה, ובני הכפרים, וזה, ופתאום ראיתי שבטירונות אני מספר אחת, ובמקצועות אני מספר אחת. קורס פקדי טנקים הייתי מספר אחת, ופתאום קורס קצינים מספר אחת. ואז הבנתי זאת אומרת, הפנמתי את זה, היום אני יכול לדבר על זה, אני כבר 3 חודשים בין 80, אבל הפנמתי את זה שיש לי הרבה יותר, יש לי יכולות, שאני יכול לפתח אותם, ושאני לא אדחק אותם. אז רציתי לכתוב ספר, אז כתבתי 6. רציתי לעשות כמה דברים שאני עושה את הדברים, כותב שירה, יש לי 25 שירים ברדיו. אני לא מעסס ולא מוכן, כל מה שאני לא דורך על אנשים, אני עושה את הדברים שאני מאמין בהם. אז כך צריך אני את זה, ופתאום רציתי לעשות סרט. עשיתי סרט. אז אני לא מעסס.
האמנת בעצמך ופשוט הלכת עם זה.
כן, ואני הבנתי שהכל נמצא בתוכי. אז בוא נראה אם יש לי את הכישורים לעשות את הדברים ונעשה אותם. זה לא גדלתי באווירה שנאמר לי או חשבתי, לא. אלא הבנתי בפעם הראשונה כשהתגייסתי לצה"ל, שראיתי את הסביבה מסביב, ואז הבנתי שיש בי משהו שאני לא חושב שהוא קיים, או לא ידעתי שהוא קיים, שיש בי כישרונות שאני יכול לפתח אותם.
אבל יכול להיות שקצת התייחסו אליך בצבא, בגלל המקום שמנו באת בצורה אחרת? זאת אומרת, אולי אם היית מקיבוץ, אז...
הם לא יודעים איפה באתי, אבל יש סטיגמות, ברור, אני לא בא, אכלו לי, שתו לי, בלו לי, ואפליות, אני לא מתעסק עם זה, כי אני קם בבוקר, לוקח את עצמי ומנצח. אני לא מאלה שבוכה בזה, אני צריך לקום אני ולהוכיח שאני יכול. ברור שיש סטיגמות. כך מרוקאי, תשים לפניו אחד פרופסור מרוקאי ואחד פרופסור מפולניה, והמרוקאי, הוא עושה אפליה למרוקאי, אומר לו לסוויסה, איך נהיית פרופסור? הוא עושה פרופסור, כי יש סטיגמות מסוימות שעדיין קיימות במדינה, אומר לו, אתה סוויסה, איך נהיית פרופסור? הוא לא ישאל את גולדשטיין איך נהיית פרופסור. ואפילו מרוקאי כלפי המרוקאים הוא זה. יש סטיגמות שנוצרו במדינה, שצריך לאט לאט לשחרר אותם, זה ייקח זמן, הדור שלך כבר משתחרר, יש נישואי תערובת וכן הלאה, המשפחה של אשתי ואני כולם התחתנו תערובת, אנחנו היחידים ששמענו על תערת הגזע.
לא, בוא נבהיר, נישואי תערובת זה לא חס ושלום, שלא יטעו לחשוב בין יהודים לגויים.
לא, לא, תערובת זה אשכנזים
תימנים.
אשכנזים תימנים.
כן.
לא כל דבר, זה אני מדבר, זה תערובת.
אוקיי, אז אנחנו חוזרים לשירות הצבאי. מתי אתה כבר מגיע למלחמה, למלחמת ששת הימים? זו בעצם הייתה המלחמה הראשונה שלך, נכון?
כן. עליתי מלחמת ששת הימים. הייתי סגן צעיר, התחתנתי שנה קודם. הייתי מפקד פלוגת טנקים. אני בפועל הייתי הטנק הראשון שנכנס לח'אן יונס. אבא סנדל כביר, זריר, אתה היית עכשיו שם, אז אתה יודע. שם אני נכנס ראשון. גם אחריי הייתה כל הפלוגה שלי 14 טנקים. כבשתי את גוש קטיף שם, שזה היה מקום מדהים, ומשם פניתי לרפיח.
איך הייתה הכניסה? איך קיבלו אותך?
הייתה, מה זה, באש, בטנק הראשון נפגע, קפצתי לטנק השני. הטנק השני נפגע, קפצתי לטנק השלישי. ואז המשכתי בטנק השלישי של הסגן שלי. ואחרי זה, כשהגעתי לרפיח, הייתי ראשון, הסתכלתי, כבר היו 50 כלים מאחוריי נוסעים, כל מיני כלים, ואני נוסע בלי מפות, בלי חיר, בלי הנדסה, בלי ארטילריה, אני לא יודע איפה אני נמצא, ואני
בלי חיל האוויר גם.
כן, ואני נכנס לרפיח, דמיין את עצמך עכשיו, כולם רואים, חושבים שהמנהיג שם בהתחלה יודע איפה הוא נמצא, מה פתאום, אף אחד לא יודע. אף אחד לא יודע, ואני יושב ברור, הטנק הראשון, אני לא יודע איפה אני. ואני נכנס לתוך רפיח, ועושה עם טרן, וחוזר לכל השערה, של 50 קרים נוסעים אחריי, כאילו המנהיג בהתחלה יודע לאן נוסע, ואני צריך לצאת מהעיר, ואני לא מוצא אותה. כלומר,
למה בעצם לא ידעת לאן אתה הולך?
אין לי מפות.
לא היו מפות להשיג.
היה מפות, אבל אני קפצתי מטנק לטנק. אתה אמרת, תוך כדי שיעורים עליך, אתה רוצה מפות? מה פתאום? זה היו מפות שכן קיימת. אני יודעת שהקרב היה מחכה לנו אחרי רפיח. אז רציתי לצאת מהעיר, אבל אני לא יודע איך לצאת ממנה, זה עיר, אתה יודע, אתה מסתובב, אתה לא יודע מאיפה יוצאים מהעיר. זה זכרתי שלפי התוכניות אני צריך להגיע לשם. עד שמצאתי את היציאה ויצאתי, והיה שם קרבות קשים. יום קשה של מלחמה, ובסוף היום נפצעתי קשה מאוד, נשרפתי.
ביום הראשון של המלחמה?
בלילה הראשון, כן. נפצעתי קשה מאוד, נשרפתי 60% מגופי, וואו. שניים מהצוות שלי נשרפו למוות.
וואו.
התותחן נשרף קשה, והנהג, היינו חמישה, וקפצתי מטנק מטנק, והנהג לא קרה לו שום דבר. הייתי שנה בית חולים, 12 ניתוחים פלסטיים, דרגה שלישית, כי דרגה שלישית צריך לקחת אור מהדרת ולהעביר אותו למקום אחר, וככה, עד שמתקנים אותך לאט לאט, זה לקח הרבה מאוד זמן. זהו, אחרי שנה עמדתי בפני דילמה, מה אני עושה עם עצמי? אני בקבע. עתמתי קבע, כי נסענו לגרמניה, הבאנו טנקים. וכולם שאלו אותי, לאן אתה הולך? אמרתי, אני חוזר. הסתכלו על הקהל משוגע. אבל ביקשתי קצת ללמוד שנה. הורדתי את כל התחבושות ואת כל הדברים, וחזרתי לטנקים. זייפתי את הפרופיל ל-97, היה לי פרופיל 21 משהו.
אז אתה בעצם החלטת להמשיך בשירות שלך
החלטתי,
בצבא?
כן. החלטתי שאני יכול, אני לא רוצה להיות על תקן מסכן. היו לי בעיות, רגיל אחד נסגרה לי זווית כזו, צריך לחתוך, ואז צריך לחתוך ברך. כל הדברים, היו בעיות, בעיות קשות. אבל כל הגוף בנוי להביא את הראש למקום שבו הוא נמצא. תחשוב על זה ככה, זה כמו טנק. כל הדאג להביא את התותח שלך. הדבר שאני אתגבר, זה הכל פחחות, נגרות, מסגרות, על זה אני אתגבר. הבעיה שאני חששתי שאולי יש לי פוסט טראומה, ואני בכל אופן. ביום הכיפורים היה לי איזה רגע ששותקתי בסיטואציה שדמתה בדיוק מה שקרה בששת הימים, אבל התגברתי על זה. אבל בעיקרון חזרתי.
אז עוד רגע נגיע ליום הכיפורים. בסיפור הזה שלך במלחמת ששת הימים, כבר אז הסיפור הזה היה מפורסם במדינה, אתה כבר הכירו את השם שלך, או שאז זה נבלה בין כל ה...
לא, לא, הוכר השם שלי כיוון שעשתה ספר שהוא היה בסטסלר, וכך חשופים לצריח. ובין האנשים שנכתב עליהם, עליי. לא, בוא נאמר, סיפרו לך שזורקים אותי בקורסינים, ואיך נולדתי ילד בבית חולים, וכל מיני דברים כאלה שהם... לא סיפרו את סיפור המלחמה שלי, כיוון ש... לא היה
אפילו לא מישהו
רעיין אותי. לא, הייתי בבית חולים, וכן הלאה. אז כל מיני, בוא נאמר. אבל הספר העלה את שמי.
לתודעה.
לתודעה הציבורית. הספר היה מאוד מפורסם. כן, אבל אני לא התייחסתי לזה. אני לא מאלה שמישהו מאדיר את שמי, אני מתכופף מתחת השולחן, כי אני יודע שאחרי זה תבוא המכה.
כן, אז נגיע עוד מעט גם למכות, אבל עברנו למלחמת יום כיפור. הסיפור של מלחמת יום כיפור, אני לא יודע אם יש מישהו שצופה בנו או שומע אותנו עכשיו ולא מכיר אותו. אולי בכל זאת, אבל יש איזה אירוע או משהו שאתה יכול לחשוף לנו עכשיו, לספר לנו על מה שהיה שם, על הלך הרוח שלך. כי צריך לומר, אתה, למרות שהצבא לא התכונן למלחמה, אתה באופן אישי כן התכוננת. היית
הרוח לזה. היה לי מזל. אני גמרתי את האימונים שלי בסיני, והפקיזו אותי לרמת הגולן 10 ימים לפני. אנחנו לא הכרנו את רמת הגולן, היינו צריכים להכיר וללמוד וכן הלאה. המלחמה הייתה אכזרית, היא הייתה אכזרית לזה שיחס הכוחות היה בערך 8 טנקים שלהם מול טנק אחד שלנו. הטנקים שלהם היו יותר טובים משלנו, הם באו במסות וכיסחו אותנו, חיל אוויר הפסיק לתפקד אותו אחרי יום, ארטילריה בא אלפי בגזים וכאלה. הקטע שבו עמדנו במבחן, זה היה ביום שלישי, שבו בעצם כבר הייתה הוראה במסגרת חטיבה 7 לסגת. ואז הייתי, בשלב מסוים קיבלתי פקודה מירוש בן גל עליו השלום, מפקד החטיבה, לעזוב את העמדות האחוריות ולהסתער קדימה. שאני הכרתי, אחרי שכבר נסוגונו. ואז בהתחלה החלטתי ללכת לבד, ואחרי זה צירפתי עוד 7 טנקים. הייתה בעיה שאני היחידי שראיתי שמעבר לגבעה נמצאים שם מסתערים, לפי הערכתי כל המספרים שאני אומר לכם נכונים, כ-160 טנקים, ואנחנו עמדנו מולם בין 7 ל-10, והם צריכים לעלות על הגבעה כדי לחסום אותם ולעלות על הגבעה, והם ירוזו. וזה היה קרב קשה מאוד שהוא העמיד במבחן את המנהיגות שלי.
בקרב הזה אתה כבר מבין שאתה פה בסיטואציה בלתי אפשרית? או שלקח לך?
אני מבין שאני אולי אנצח אותם. אתה צריך להבין שאתה על טנק, אז יש לך את הביטחון הזה, ויש לך עוד כמה טנקים סביבך, למרות יחסי הכוחות שהם לא נורמליים בזה. אין ספק בכלל שהקדוש ברוך הוא היה שם במקום, יש שם הנס מבחינתנו. אבל אני מבין שהכל תלוי, כך אני מבין, שתלוי בי במנהיגות שלי לסחוף את כולם ולעלות לגבעה, זה דבר, משימה בלתי אפשרית.
היו כאלה שאמרו לך, אתה מטורף?
הם לא אמרו מטורף ברגעים האלה, אבל הם עמדו מאחור והסתכלו. אבל השתמשתי בנשק האחרון כדי להניע אותם, העברתי את כולם לתדר האישי שלי, דבר שלא מכובד בכלל. מג"ד מדבר עם 3-4 מפעים, ואז בין היתר, ברגע הקריטי ביותר, אמרתי לאנשים, האם אני רואה כאן פחדנים? ואנשים לא הרגישו נוח עם הדבר הזה. ואמרו לי, אחרי המלחמה, ברגע שקראת לנו פחדנים, אנחנו צעקנו וסענו קדימה. כלומר, השאלה איך אתה מניע אנשים. עכשיו, הם לא שאתה עומד על גבעה ואומר הם להסתער, אתה עומד ראשון, הם רואים את הגב שלך.
עמדת בראש הכוח.
ברור.
לא שלחת אותי.
דבר הכי משפיל שיכול להיות במפקד אחרי המלחמה, להגיד לא ראינו את הגב שלך. והם רואים אותי קדימה, הם אמרו, אני רואים אותך מספר 10, רואים אותך עומד עם חצי גוף בחוט, מניף דגלים, הם שומעים אותך בקשר, רואים אותך נע קדימה, והם עומדים מאחור, והמג"ד נוסע קדימה, ועוד צועק להם פחדנים, כל הדברים האלה, סיטואציה, שיוצאת מצב שבו כל החינוך שלנו, הם הגישו בושה לא לעשות את זה. והבושה כאבה מן המוות, אז הם הסתערו.
אוקיי, וכשאתה מגיע לשם, אם אתה רואה את
הפרק... וואו, אני ידעתי מה קורה שם, כי אני היחידי שעמד בצד וראה את המקום, הייתי עם טנק בודד, ואז עשיתי סיבוב גדול, והבאתי טנק, הסתערתי, ומישהו אחר תפס את מקומי. לא הולך לתאר כרגע את המלחמה. כשאני מגיע לשם, אני רואה את מה שאני ראיתי כבר קודם, כל העמק, עמק הבחר, מה שנקרא מימים, טנקים שפגענו במוצאי שבת ביום ראשון, אבל את ה-160,000 דוארים, פנימה, ואז זה הכל מרחק של בין 30 ל-40, 50, 100 מטר.
וואו.
והתחלנו לראות כמו מטורפים, טנקים יורים 1.5 קילומטר, בדרך כלל מרחקים. התחלנו לראות כמו מטורפים, אני עזבתי את הגדוד במקרה הזה, עמדתי בעמדה ויריתי כמו משוגע. וכל אחד נלחם על חייו. אני חושב שנשארנו 2-3 טנקים מתפקידים. פגזים אחרונים. אחרי מלחמה, מי שאסף שם בתוך העמק את הטנקים, אסף למעלה 250 טנקים סורים. עוד איזה 50-60 כלים אחרים, אולי פחות קצת. זה מה שאמרו לי, אני לא הייתי שם. אבל זה היה קרב לחיים ולמוות, שהם בעצם, אני באופן אישי, עמדתי במבחן מנהיגות קשה. כלומר, לא, מג"דים לא רוצים קדימה. זה כמו שבמלחמת ששת הימים, המ"פים לא עובר ראשון, אתם יודעים. יש מישהו אחר שצריך לעבור, לא אתה. אתה נושא הטנק שלישי, רביעי. אבל קבענו סטנדרטים, שהם היום חלק מהתפיסה התנהגות, תראה איך כמה המפקדים נהרגים עכשיו.
מפקדי גדודים.
כן. להצדיע להם. זה דברים שהם לא היו קיימים. קרב בסן סימון במחרת השחרור, המ"פ היה בכלל בקריית ענבים שהיו חמור בירושלים. דברים אחרים נוצרו, זה היה מיוחד בצבא שלנו.
ואם לא אתה, אם לא היית מסתער בראש הכוח, זה לא היה נראה ככה.
לא, אני, תשמע, אני לא נביא ולא יכול, לא רוצה לקחת זרי דפנה, אבל ברור שאם היו עולים לגבעה, אם היו רצים לכיוון הירדן, אם הם ממשיכים לגליל, אני לא יודע.
כן.
לא היה להם שום מכשול.
כן, זו הנקודה בעצם שאתה בולם אותם. אלמלא אתה בולם אותם, הם היו יכולים להגיע
עמוק. לא, אין מחורה, אין אף אחד. אין, עד קיבוץ גונן שם, שם היה מאחורינו.
תגיד, ומה המשכת לעשות אחרי הקרב הזה המפורסם של עמק הבכא?
כשחזרתי למלא את תחמושת בדלק, פגשתי את אח שלי בגדוד, שהליח בגדוד. הוא אמר לי ששמע שמחר הולכים לעלות על דמשק, אני אמרתי לו שהם מטורפים. עם אח שלי יכולתי לדבר חופשי, אבל ההחלטה היא נכונה. בסופו של דבר לא, זה היה יום אחרי. וגדוד שלי, בניתי אותו מחדש, ונלחמנו לכיוון דמשק, קטרנו 35 קילומטר מדמשק, לחמנו שם בפנים, זה נקרא מובלעת. שם חיכו לנו העיראקים, הסעודים, הירדנים, המרוקאים, הם באו לתגבר את סוריה, והסורים כמובן, היה קרבות קשים מאוד שם, פנים. ביום האחרון גולני כבש את החרמון, החזיר את הכבוד האבוד לכולנו, הסורים ביקשו הפסקת אש, לקח לי להוציא את הגדוד שלי מתוך סוריה ל-6-7 שעות, ואז התבשרתי על מותו של אחי עמנואל, שהתחלחם בסיני, אחי ארנון שהיה איתי, הוא נשלח הביתה, אני אפילו לא ידעתי, מאחורי גבים, אני לא ידעתי. איבדנו במלחמה הזו 2,656 חיילים, 7,000 פצועים, והמלחמה הייתה, יצרה שוק טוטלי במדינה. מזלנו שלא נפתחה בערב ראש השנה או בראש השנה, כי אז היו 4 ימים של חופש. כל עם ישראל היה עם המנגלים פרוס בכל העולם. ורצה הקדוש ברוך הוא שהמלחמה התחילה ביום כיפור. אבא שלי ואחי היו בבית הכנסת. אחי, תוך 6 שעות היה על הטנק, אבא שלי היה על הנגמש, על הזחלם שלו. כן, יש מי ששומר על העם שעושה שטויות.
כן, טוב, אני רוצה לדלג איתך בדילוגים על המשך הקריירה. כמובן שאחרי מלחמת יום כיפור אתה אז הפכת, אז באמת פורסמת מאוד, קיבלת אז את עיטור הגבורה. בשתי מילים על התקופה הזאת שבה אתה הופך פתאום מאדם
תקופה שאני עזבתי את הגולן לתקופת קצת להרגיע את המשפחה, כדי שבכל אופן אשתי גם איבדה את האח שלה וזה. ואני חוזר להיות מח"ט 7, ואני שומע שנתיים אני בגולן, ואחרי זה אני תקופה מסוימת נוסע לארצות הברית ללמוד קצת, חוזר, הופך להיות מפקד אוגדה, הכי צעיר בצה"ל, אוגדת מילואים, ואחרי זה אוגדת סדירה, ואני נלחם עוד פעם ביום מלחמת שלום הגליל, אני מגיע עם הטנקים שלי לביירות, אני נלחם עוד פעם, וכן הלאה, ואז אני הולך לפקד פום, עד שאני משתחרר ועוזב את הצבא בגיל 44.
אבל כשאתה יוצא והופך באמת לאגדה, לאדם מפורסם מאוד, מה זה עושה לך באותו זמן?
אני מאלה שהם, קודם כל אני לא, ברגע שאני אשתוק, אני כאילו אני מקבל את הדיאגנוזה שלך, אז לא, אני לא יודע, מפורסם, לא מפורסם. אני לא יכול להביט על עצמי מן הצד. אני מודע לעניין שאני, מסתכלים עליי, עוקבים אחריי, דורות גדלים על תורתי, בכל אופן כתבתי ספר שנקרא אור 77, שהוא עד היום, אני חושב, הכי הרבה עותקים שנקראו במדינת ישראל ובעולם, לא סתם, באקראי, זה העזה, לכתוב. כמו שכתבתי גלויה הביתה, אז אף פעם לא יודע, אבל פתאום גיליתי שאני גם יודע לכתוב. עובדה שכתבתי לפי תפיסתי. אני מבין את מקומי בחברה, אבל זה לא מטשטש לי שום דבר, ההפך. אני שומר על עצמי כמו פלדה, ויש לי דפוסי התנהגות שאני אימצתי אותם כשאני צעיר. אני אף פעם לא מגדף. אף פעם לא משמיט. אני אף פעם, גם כשאני בעיד נדר איתך, אני סופר עד 10. ואני מתנהג ממלכתי, ככה אני מרגיש. אני אומר דברים, אני אומר דברים לא קלים שצריך. אבל לא צריך, לא תמיד. לפעמים השפה עושה את המנגינה. אני משתדל להיות לאומי.
טוב, אנחנו קופצים עכשיו לרגע נוסף שבו אתה הופך להיות גם סמל, וזה כבר בקריירה הפוליטית שלך. פה זה היה בהקשרים פחות נעימים. היו במערכת מי שפחות אהבו אותך, ופשוט עשו לך סיכול ממוקד. זה כשאתה היית אז השר לביטחון פנים, נכון? מה היה אז? מה היה הסיפור?
אני הייתי מפלגת העבודה שצרפתי לפוליטיקה ברגע האחרון, עזרתי לקיסר ואז צרפתי.
אתה אז הזדהית
כאיש מפלגת העבודה,
אתה הזדהית עם העמדות שלהם, אז לפחות?
אני בדקתי שני דברים, מבחינת ביטחון. הפרידה מקלקיליה ומג'נין מצא חם אליי, אבל במצא של מפלגת העבודה, לא זזים מהירדן, לא זזים מהגולן, קיבלתי את זה. בתהליך של זמן, אני נבחרתי במקום גבוה מאוד, בתוך 44, מספר 15, ובתהליך של זמן נוצר מצב שכולם התחילו לזוז שמאלה, ואני לא יכולתי לחיות עם זה. היה לי שיחות ארוכות מאוד עם יצחק רבין, ואמרתי לו שאני לא השמצתי אותו ולא תקפתי אותו, לא שום דבר, אמרתי, אני לא יכול להישאר. ואז הקמנו תנועה שנקראת דרך שלישית, ואז הפכתי אותה למפלגה, וקיבלנו 4 מנדטים, והפכתי להיות שר, הייתי שר לביטחון פנים, הממשלה הראשונה של ביבי, וזהו, ואז שסיימתי, תפרו לי בגד עם כיסים, אתה מכיר את זה מהשיר, אז תפרו לי 6 תיקים, על עבירות שלא היו.
אבל רגע, למה בעצם הם החליטו לעשות את זה? אתה עשית להם, עשית משהו שהיה יכול לטלטל אותם, או להזיז להם את הגבינה?
לא, אני עשיתי הרבה טלטלות במשרד ביטחון פנים. אני החזרתי אותם, אני לא מתרגש מדרגות. אני עשיתי הרבה טלטלות.
וידעת שתשלם מחיר?
לא חושב, אני עשיתי את זה ביושר ובהגינות, אני חושב שגם אהבו אותי. תראה, אם אתה היית הולך ליער והיית תופס עורב כצייד, היית שם אותו בתיק וחוזר הביתה. ואם בכפר שלך היו יודעים שתפסת נשר, היית הולך 7 פעמים ברחוב הראשי כדי לראות שתפסת נשר. חלק מהתפיסה זה לפגוע בנשר, ואז אני בונה את עצמי, כי אני פוגע בנשר. הטענה הייתה מאוד פשוטה, שאמרתי לנמרודי שיש חקירה נגדו, לא ידעתי בכלל שום דבר, לא ידעתי. אבל עכשיו, כשאתם מתחילים לזה, אז עושים לך האזנות. אז מישהו מדבר איתך, ואתה זה, והוא דיבר איתך, וזה, וזה, ועושים לך האזנות, וסוגרים עליך מכל הפינה, ואז יתפסו שאתה חנית באדום לבן. זה בכלל לא קשור לעבירה, בונים לך פיגומים סביב הבית. וזה הביאו אותי למשפט, ובצעתי משפט ראשון, no case, no answer, אין מה להשיב לאשמה, והם הלכו עליי כסח אחרי זה, בית המשפט המחוזי, ואז החליפו שופט וכן הלאה וכן הלאה. אז גם השופט השני שהאזין עוד הרבה מאוד ימים, חודשים, ואמר, צח כבדו לך וכן הלאה. לא היה, גם מה שחשבו, לא הייתה שום עבירה, ממש. הם בנו, ניסו לבנות סביב הדבר הזה, כל מיני דברים. זה היה מבחן קשה מאוד של חיי, אחד המבחנים הכי קשים בחיים שלי. תמיד שלחמתי, ידעתי שאני נלחם למען עם ישראל וכל העם מאחוריי. פה אני ראיתי שכל אחד, אתה יודע, גם אלה של בית הלל אמרו...
בטח יש משהו.
אם אין השם, יש אש וזה. אולי, אתה יודע מה, אביגדור בחור טוב, אולי הוא מעד ולא פשע וזה. כל מיני שטויות שהם נבנים בתהליך של זמן ואתה... לא יודע כרגע איך אתה מתגבר עליהם. אז גם בקרב הזה ניצן, אבל זה לא היה קרב כאן. ברומר, אני אגיד לך בצורה הכי קיצונית, אני לא חושב שאם מישהו היה עומד בחוויה הזו, היה גומר לא מתחת לוח שיש. זאת אומרת, רק התעצומות שלי והיכולות וכן הלאה.
היו רגעי שבירה?
אתה לא יודע, אתה אומר, למה? מה עשיתי רע? מדינה, בכל אופן. זה מדינת ישראל נגד אביגדור קהלני, זה הכותרת, זה לא שוטר מסוים שהוא... המדינה, פרקליטות, איך מציגים אותי לפני השופט כאילו אני בן לדן. בן לדן לא אמרו עליו דברים כמו קשים כמו שאמרו עליי. עכשיו אתה צריך להיות חזק. אתה צריך להאמין. אתה לא יודע מה השופט החליט, אתה תלוי באדם אחד. וואו, החוויה כזו, אני אומר לך שבוא נאמר מי שצריך לעבור אותה, 80% מהאנשים היו גומרים תחת לוח שיש.
ויש אישי ציבור שהמשיכו גם אחריך לסבול מהדבר הזה, בראשם התיק הכי מפורסם במדינה הזו של נתניהו. כשאתה רואה את הסיפור של נתניהו, אתה מזדהה קצת עם מה שעבר עליך? אתה רואה קשר?
בהחלט אני יכול, קודם כל שאומרים שהוא התפטר. למה שהתפטר? הוא מאמין בזה. אני חושב שכל התיקים, אני לא יודע, נתפירו, אני לא משפטן, ולא ישבתי ובדקתי לגופו של דבר. אני חושב שנתניהו, יש טעות אחת שהוא כן עשה, זה כל הנושא של קבלת מתנות. זה מעידים אלה שנתנו את המתנות שהוא נתנו. כל הדברים אחרים, זה שיקולי דעת שלו כראש ממשלה, שהוא קיבל החלטה כזו או אחרת, אתה יכול לערער על קבלת ההחלטה, אבל ברגע שנאמר, קיבלת מתנה וזה בניגוד לחוק, וגם האיש אומר שנתן לך את המתנה, פה החוק אומר כך, זאת אומרת, גם אם השופט עומד ורואה את הדבר הזה, הוא צריך לפעול בהתאם לחוק. לגבי שאר התיקים, אני לא יודע לומר, אני רואה איך שהם מתפוגגים, לפי מה שאני רואה כרגע. אני לא... אדם זכאי עד הרגע שמושם. וצריך לתת לבנימין נתניהו להתמודד עם הדברים שלו.
ואתה חושב שהמערכת הזאת, שכנראה לא למדה הרבה מהעובדה שאתה יצאת במצח כשלג מכל הסיפור הזה, היא לא הפיקה לקחים. היא ממשיכה עם ההתנהלות הזאת שלה גם היום.
יש, המאבק הופך להיות אישי. מי שמקבל תיק הזה רוצה לנצח. אז הוא ימשיך להיאבק. זה לא, אין, כשאני הייתי באמת המשפט, אדם אחד דיבר איתי בשדה הפוליטי, זה אריק שרון. ישב איתי וכן הלאה וזה. אבל הוא אומר לי, אתה יודע, בגלל שאני לא יכול... הפסקתי אותו בבית המשפט, אני בכלל לא... זה שמדבר איתי ומזמין אותו לצהריים, זה יפה מאוד מבחינתך, אבל אני יודע איך המערכות עובדות. אני לא מצפה ממך שתתערב או ש...
הוא גם אחרי זה היה צריך להתמודד עם המערכת?
הוא התמודד לפני.
לא, אני מדבר בסיפור של לפני גוש קטיף, לפני החלטה שלו...
לא, זה לא, אבל הוא התמודד לפני. כשאני הייתי שר, הגישו נגדו תביעה, הוא הגיש תביעה על זה שהם אמרו שהוא לא עצר ב-40 קילומטר, בשלום הגליל, זה סיפור
שלו. לא, היה את הסיפור, אבל אחרי זה, גם הבן שלו, עם עמרי, וגם...
הוא שתק, עמרי נחש בצוהר.
אתה יכול לראות אבל קשר בין ההחלטה שלו לפנות את גוש קטיף לסיפור הזה?
תראה, עשו לו כל מיני כללות כאלה של הרבנים הראשיים במדינה.
לא, זה היה אחרי שהוא החליט, אני מדבר על...
אחרי החלטה.
כן. שאלה, מה לדעתך הוביל אותו על החלטה?
בוא נאמר, אלה שטיפלו בי הם בעד פינוי גוש קטיף.
כן, נכון.
זה לא יכול להיות שבגלל בעד... אז זה לא, אני לא חושב... אני לא... אני חושב שהיו שם... מעידות מסוימות, שבכל אופן, זה החלטה של שופט. אני לא יכול להרער כרגע להחלטה של שופט,
כן.
שמחליט. זה בהחלטה של שופט, החליט שהבן שלו נאשם, והכניסו לבית סוהר, ושילמו את חובם לחברה. מה שעבר ארי כתוצאה מפינוי גוש קטיף, הוא עבר פולסא דנורא, איך אתם קוראים לזה?
אני בעצם התכוונתי לשאול, אבל אם אני מדייק את השאלה, האם לדעתך היו שיקולים זרים בהחלטה הזאת שלו, לפנות את גוש קטיף, ובכלל, מה אתה חושב על כל האירוע הזה, על הפיגורוש?
לא חושב. זה לא פופולרי לשמוע, שתשמע מה שאני אומר כרגע, אני לא חושב ש... אני חושב שזה היה טעות שאריק עשה אותה, ששם שם יישובים. יש שם 2 מיליון איש בחלקת אדמה של 7 קילומטר על 45. אני הייתי בגוש קטיף הרבה מאוד, אתה עוד לא נולדת. אתה רואה את הווילות של החבר'ה, אנשים ציונים, נהדרים, אבל 100 מטר מהם, מחנה פליטים. מה אתה חושב שזה יכול להישאר? טעות, כל בוקר 3 טנקים לוקחים את הילדים וגם הילדים, וכל בוקר לגיע למדינת ישראל צריך לחצות שם וטנקים מחפים, ולהחזיק שם אוגדה וחצי כדי לשמור על האנשים. זה המקום הכי צפוף בעולם, לא צריך את זה, זה לא שומר על קיומה של המדינה, זה לא מסדה ושער הגולן.
אחרי שזה כבר קיים, אתה חושב שהיה נכון לפנות את זה?
אני חושב שכן, אבל לא בצורה שנעשה. צריך לעשות את זה בהסבר, צריך לעשות את זה לאט, צריך לבנות להם מקומות חדשים וכן הלאה. כן, אני חושב שמבחינה אסטרטגית, לא היה צריך לבנות שם, אבל אחרי זה, אם אתה עכשיו היית צריך להתמודד עם גוש קטיף נמצא בפנים, היה לך הרבה יותר קשה. אתה חושב שהיית משנה תפיסת הערבים כלפי האנשים?
לא, אבל מצד שני, כשאתה נוכח בפנים,
הם לא יכולים, אבל המדינה לא יכולה להחזיק
שתי... הם יכולים פחות להתפתח.
היא לא יכולה להחזיק שתי אוגדות שם שכל הזמן לשמור, אתה לעשות 60 יום עד 70 יום מילואים. יש מדינה לנהל, זה לא ככה. זה נוח להסתכל על זה מהצד. ברגע שאתה רוצה לשמור על מקום כזה, אתה צריך להחזיק 70 יום מילואים בשנה. איך המשק יתפתח וכל זה. אז אני אומר, הטעות בכלל ששמו אותם שם. הם אנשים טובים, ציונים, גידלו שם ירקות ופירות וכל, באמת עשו דברים נפלאים. אבל מצד שני, אני לא חושב שיש לנו מספיק מקום. מה, הנגב פנוי, מחכה לכולם.
כן, אבל אני רוצה לסיים, לסגור את הסוגיה הזאת, שלדעתי לפחות, ואני לא מבין גדול, עצם הנוכחות הישראלית בתוך השטח הזה, הייתה יכולה למנוע את המפלצת הזאת, או לפחות להפחית את הסכנה.
לא, קח את העיתונים שלפני פינוי, תראה כמה הרוגים יש כל יום. מה פתאום? תראה כמה קסמים נורו למדינת ישראל, שהאוגדה הייתה בפנים. זה נכון. זה נוח להגיד את זה. מי שלא מבין ולא זה, זה אומר, כן, אם היינו בפנים, זה לא היה קורה. לא נכון, בכל בחינה, תסתכל על זה. קח את העיתונים, את הכותרות של העיתונים, תעשה עבודת מחקרה לדבר הזה, ותראה כמה אנשים נרצחו בדרך, כמה אנשים ישבו שם בתוך הזה, כמה כוחות ישבו שם במקום הזה כדי לשמור, כמה ימי מילואים עשו לתורך הדבר הזה. תקל לדברים האלה, שהיה צהל בפנים, כמה פיגועים, כמה קסמים ירו משם. מה אתה חושב שמישהו יכול להיכנס לחאן יונס, שהוא גש בקוש קטיף ולמנוע את הקסם לראות את הסדרות? מה פתאום? זה נורא. זה לא שאני אומר לך כרגע דברים באלמה. לך את העיתונים רק, תעשה עבודת מתוך תקשורת שאתה באותם ימים.
טוב, הזמן שלנו הסתיים. אני רוצה להודות לך, אביגדור קהלני, גיבור ישראל, שבאת לכאן לאולפן. ואני רוצה שוב להזמין את המאזינים שלנו, שתפו את הפרק הזה. תצטרפו אלינו, תעשו מנוי. וזהו, תודה לך.
תודה לך. אני מוכרח לומר שאתה צעיר לימים, אבל מקצוען בעבודה שלך.
תודה רבה.